לטיול הבא. נכון. עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
כן, כן. שבת שלום. תשמעו, זאת התוכנית שלוקחת אתכם למקומות. והפעם אנחנו גם הולכים למקום שאני ביקשתי.
נכון.
שאני ביקשתי. וזאת הפעם הראשונה, לפי דעתי.
לא, שנייה.
שיט.
הראשונה זה איפה שבילית החופש גדול, עם כל הצולה בסקוטלנד.
נכון, בסדר. בסדר, זה נכון, אתה צודק. אתה צודק, אתה צודק. היה את סקוטלנד, היה את סקוטלנד. אבל סקוטלנד זה באמת היעד שהייתי נוסע אליו כשהייתי ילד.
זהו, זה כאילו ביקשת תל אביב כזה, כן, מבחינתך.
בגלל המשפחה וכאלה. אבל זה היעד שלא ביקרתי בו אף פעם, אף פעם, והוא נראה לי כמו איזה חלום, כמו איזה חלום. האמת שזה קרה לי בעקבות שר הטבעות.
כמו להרבה אחרים.
כמו להמון אחרים.
ברור, ברור.
יש גם ממש טיולי שר הטבעות, נכון?
כן, כן.
אז אם אתם כבר מנחשים, אנחנו מדברים על ניו זילנד הפעם.
והנה התשובה כבר למה אפשר לוותר.
הבנתי אותך.
סתם, לא. לא, על שר הטבעות רק.
על הסרטים?
לא, מה פתאום, גם לא.
על הטיול עצמו.
על הטיול כאילו ללכת בעקבות הזה של הזה.
כן, כי זה שטות?
כי יש כל כך הרבה, הכל שם כל כך יפה, שזה באמת...
זה נראה כמו משהו שהם הצליחו לעשות איזה... משהו שמצד אחד מודרני ואוטופי ומאוד מאוד מסודר, ומצד שני מאוד פראי ומאוד ראשוני. וקדמוני.
מאוד. קודם כל, זה באמת, ספציפית לשבוע גם שאנחנו נמצאים בו, זה באמת אולי המקום שהכי כיף ללכת אליו, כי באמת זה שקט ושלווה. זה רחוק, 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 ובאמת הבעיות שלהם, הם, אי אפשר לתאר כמה הן מגוחכות, בהתחשב ל.
כן,
אז אותי זה לקח לשם גם, כאילו, זה בחרת את הכי קיצון, בכל קנה מידה, בוא נגיד, מרוב האוכלוסייה בעולם, זה באמת מקום מאוד קיצוני, האיים של ניו זילנד.
כן, אלה שני איים בעצם?
זה כמה איים, אבל זה שני איים מרכזיים, הצפוני והדרומי, שבסך הכל גרים שם 4.5 מיליון תושבים, הרוב גרים בצפוני דרך אגב, הדרומי, מזג האוויר שם פחות טוב, שהמקומות עם 12 מטר גשם בשנה, מטר. כן, גשם...
כמה אנחנו עומדים בישראל?
מילימטרים, סופרים במילימטרים, במאות מילימטרים, תלוי איפה אתה נמצא. אבל זה ממש מעולה שאמרת את מה שאמרת עכשיו, כי אני אמרתי, טוב, לדבר על יופי ברדיו, כמה אפשר להגיד, זה יפה.
כן, כן, כן.
אז זה יפה, וזה גולת הכותרת בניו זילנד, זאת מדינה של טבע, פיורדים, קרחונים, ירוק, זה שמנו בצד. אבל לכל מי שייסע לטייל שם, אז אני באמת מציע לקחת את הכיוון שאתה התחלת לזרוק. כי זאת, אני לפחות, בהרבה מאוד מקומות שאני מטייל בהם בעולם, אני שואל שאלה שבאנתרופולוגיה שואלים אותה הרבה, זה למה משהו התחיל, איפה שהוא התחיל ומתי שהוא התחיל. נגיד, למה הכתב דווקא בפרט והחידקל ב-3800 לפני הספירה, ובאמריקה בכלל לא היה הכתב כשגילו אותה לפני 500 שנה. כאילו, למה? למה הדברים האלה קורים? מה קרה? מה גרם וזה? וניו זילנד, במובן הזה, היא באמת מין סוג של מעבדה כמעט מודרנית, כי היא במשך 80 מיליון שנה, מאז שהיא התגלתה מעל הים, לא התיישב בה אדם. ההתיישבות בה היא אחת המאוחרות בהיסטוריה, היא ממש במאה ה-13. תרבות המאורית, שנדבר עליה היום.
זה הפולינזים.
כן, שבאים מפולינזיה, אפילו מהוואי, זאת אומרת, זה מאוד מחובר לזה. מגיעים לשם בסך הכל במאה ה-13. זה הכל.
למה הם מגיעים לשם, אגב?
הם שייטים ונודדים ומחפשים טריטוריות חדשות ודייק ומלחמות באים שלהם, אבל, וגם נדבר על זה. וזה אולי באמת אחד המקומות, עוד פעם, בהתאמה למקום שהוא נמצא בו מבחינה גיאוגרפית ופיזית וזה, אבל למעבדה, למה קורה באמת כשמגיע אדם, אחד, מה קורה במפגש עם הטבע, ושתיים, מה קורה במפגש עם תרבויות אחרות, במקרה של המאורים, ש-300 שנה או 400 שנה אחר כך מגיעים הבריטים, ההתיישבות הלבנה מתחילה בסך הכל לפני 250 שנה. זהו, עד אז לא התיישב שם אדם לבן. זאת אומרת, ג'יימס קוק, שהוא מגלה אותה בסוף המאה ה-18, אז מתחילים להגיע בעקבותיו הבריטים בעיקר, גילו אותה כבר 150 שנה.
מגיעים וכובשים.
כן, כובשים, מלחמות, גם דואגים שהיא תהיה מאוד בריטית. מלך ניו זילנד הוא כידוע צ'ארלס. אז כן, היא
מאוד... ובדגל יש את ה...
ברור, היא בריטית לגמרי, וזה לקח זמן, כי גם הצרפתים זה, וההולנדים בכלל...
והעובדה ששמים את אוסטרליה וניו זילנד באותה חבילה...
זה בגלל המיקום האזורי שלהם, כי 2,000 קילומטר דרומית מאוסטרליה.
בקטנה.
מאוד, כן, יחסית הכי קרובה אליה, אז בגלל זה, זה מאוד מאוד נוח, ודרך אגב, השם הוא בכלל שם הולנדי, זה נובה זילנדיה. זילנדיה זה מחוז בהולנד. כאילו מי שגילה אותה באמת זה אבל טסמן, והוא הולנדי בכלל, אבל מה שמעניין זה שבאמת אתה יכול לראות בלייב, במה שנקרא בתרבות כתובה כבר, את כל השינויים שקורים במעין מעבדה, גם זה שזה אי, אז סתם אני נותן לך, כי על התרבות המאורית עוד נדבר, אז את המפגש, מה קרה על התרבות המאורית. אבל למשל, לעולם הטבע. בניו זילנד, בגלל שאמרנו ש-80 מיליון שנה לא התיישב שם אף אחד, אז זה היה אזור עם מאות מינים של ציפורים, חלקם הגדול בכלל לא אף, כי לא היו להם אויבים. זה מקום כמעט בלי יונקים גדולים. מעל 80% מהצמחייה היא אנדמית רק לניו זילנד. ואז במאה ה-13 מגיעים רק המאורים, שזה עוד מתי מעט, וקורטים יערות וצדים עופות וכדומה, ומאות מהמינים האלה נעלמים לחלוטין. 200 שנה אחר כך או 300 שנה אחר כך מגיעים הבריטים, אז קודם כל מגיעים איתם ובספינות מביאים עכברים ועכברושים שמתחילים לטרוף סוגים מסוימים של ציפורים. אחרי איזה כמה שנים שהם מבינים שהם מתיישבים שם, אז בילדות שלך בחופש הגדול, באי הבריטי, מה באמת ילדים עושים? צדים, ארנבים. אז הם הביאו ארנבים, כי לא היו ארנבים מניו זילנד. אז הם הביאו...
הביאו ארנבים כדי לצוד אותם.
כדי לצקח, חייבים לשמור על התרבות. משהו חייב לשמר פה את התרבות.
מושלם.
בדיוק, אז, אבל תדמיין את קרי הדשא הירוקים של ניו זילנד, מה זה, זה, המפגש שלהם עם הארנבים, זה פשוט, הארנבים הפכו להיות במספרים שאי אפשר לתאר בכלל, וגם הם חיסלו מאות, ויש לזה עוד שרשרת.
היום המדינה הזאת היא כל כך מתקדמת.
וזה בדיוק בגלל זה. כי הם הבינו, זה בדיוק, זה מה שזה הוביל.
הם הבינו איך הם הורסים את המקום.
הם ראו את זה בלייב בשנים מאוד מאוד מאוחרות, אנחנו מדברים על המאה ה-19, זאת אומרת, בשנים מאוד מאוחרות, איך העולם של הטבע פשוט נעלם. הקיווי, שזה הציפור, היא מין נכחד ממש, והיא דוגמה קלאסית לציפור שלא עפה, מאוד מוזרה כביכול, יש לה מקור בצורה של פיל, ככה זה נקרא, כמו חדק הזה. אבל זה בדיוק הביא את הקצה השני, שהיום ניו זילנד היא באמת אחת המקומות שמבחינה גם טיולית ובכלל, הם שומרים על הטבע בצורה קיצונית.
כן, אסור להכניס לשם שום דבר.
אסור להכניס, אם אתה יוצא לטרק למשל בניו זילנד, ויש מקומות כאלה בעולם, אבל הוא אחד הבודדים, אתה לא יכול להשאיר שום זבל, אתה חייב לקחת אותו כל הזמן איתך, גם הריינג'רים לא לוקחים, אף אחד לא מפנה, זה הכל עליך. זאת אומרת, הם מאוד מאוד קיצוניים, והם גם שומרים בקיצוניות, על הטבע, גם מול ארנבים לצורך העניין, או מול הדברים שהם הביאו לאורך השנים, זאת אומרת, זה נהיה משהו מאוד מאוד ממוקד, והמעבדה הזאת המרתקת בעיניי, שהיא ממש היא, שכאילו נתנו מתנה לאנתרופולוגים ובטח לחוקרי הטבע, לראות מה קורה בלייב שאתה מביא אנשים, מפגיש אותם עם טבע, אתה מביא תרבויות שונות, אתה מפגש בין המאורים לבריטים, וזה יצר, ואת זה אני כן מציע למטיילים שם, כי באמת, עוד פעם, גולת הכותרת, כמו שאמרנו, היא טבע, אבל אני מציע למטיילים כל הזמן לשים לב להמון המון אדפטציות של דברים שנעשים שם, נדבר גם עליהם בהמשך, כמו משחקי הכדור והספורט, והספורט האתגרי, ואיך התיירות נראית שם, ועד כמה היא חשובה, ואיך הם...
יש מכסות?
בטרקים מסוימים. למדינה עצמה לא, אבל בטרקים מסוימים יש מכסות, אבל זה גם... זה מה שאני מציע, שגם התעניינו מעבר, כי למשל גם בפוליטיקה, היא פוליטיקה מאוד נשית.
כן.
הרבה יותר מכמעט כל העולם המערבי, דרך אגב, זה המקום הראשון שבו נשים יכלו להצביע.
ראינו אותה בקורונה, כמובן.
נכון, בקורונה, והיחס שלה לאסלאם, והיחס שלה לנצרות, והחיבוק הזה, זאת אומרת...
אגב, מה היחס שלה לדת באופן כללי בתוך המדינה הזאת?
אין, יש הפרדה, אבל יש שם היום כמובן הכל מהכל, אבל הפרדה, יש הפרדה מוחלטת. במובן הזה, אבל עוד פעם, זו מדינה תחת האימפריה כביכול הבריטית, הממלכה, אז היא ברשמי מדינה נוצרית, אבל יש שם גם לא מעט מכל הסוגים, כולל יהודים, כולל אסלאמים ומודאיסטים, ובאים מאסיה ומהמון המון מקומות, אבל זה נן אישו שם, ובאמת בהמון המון דברים באורך החיים שלהם, הוא מאוד מאוד ניו זילנדי, כי אם הם לא היו עושים את האדפטציה הזאת, כנראה שהמדינה הזאת לא הייתה יכולה להתקיים, כי באמת... היא בועה, היא פשוט בועה. זאת אולי ההגדרה הכי מדויקת, והיא כמובן תחת מזג אוויר מאוד מאוד קשוח.
אפ ודאון, או רק אפ?
לא, ארבע עונות ביום, פחות או יותר, גם בקיץ.
באמת?
כן, גם בקיץ יכול לרדת גשם, והכל יכול לקרות. וקר וחם וכדומה.
אין זמנים שהם אידיאליים?
יש, יש זמנים אידיאליים, הם כמובן גם מתרחפים היום, אבל גם בזמנים האידיאליים, בדומה להמון מקומות שנמצאים כל כך דרומה מקו המשווה, אז אתה יכול גם בשיא הקיץ לחוות ימים קרים מאוד, וימים עם גשמים, זה גם מאוד תלוי איפה אתה נמצא על האי הזה, הצפון דרום שם הוא מאוד מאוד דרמטי, וזה בא לידי ביטוי בהמון מובנים, אז זה בעצם אולי מה שאני מציע פה, שמעבר לטבע שהוא באמת מפיל אותך מהרגליים, כן לשים לב מה קורה למקום שמתיישבים בו בסך הכל לפני 200 ומשהו שנה, איך דברים, ונדבר עליהם גם בהמשך, איך המאורים נפגשים עם הבריטים ומה קורה, מה קורה לאוכל, למשל גם היום הקולינריה ניו זילנד, תעשיית היין למשל, כל מיני דברים כאלה שקורית שם.
העובדה שאתה מספר שזה מקום כל כך ספציפי, שיצר אנשים ספציפיים,
מאוד.
זה כל כך מתאים לשיר שבחרתי, כי זה שיר של Flight of the Conchords, שצמד ניו זילנדי, שיש להם את ההומור הכי ספציפי שיש. הכי ספציפי, ואני פגשתי אותם פעם הראשונה, ראיתי את הדברים שהם עושים וזה, ואמרתי, טוב, זה, אין את זה.
רק
אין
שם.
אין את הדבר הזה, אין את זה.
רק שם.
וזה מדהים וכיף. והנה, Flight of the Conchord.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
תודה שחזרתם, אנחנו הפעם בניו זילנד. וזה מקום שהוא כל כך ספציפי. והמרואיין שלנו הוא ספציפי מאוד, קוראים לו זאבי קרילסקי, והוא מומחה בינתחומי לתרבויות אסיה והפסיפיק. מה העניינים?
קיה אורה, במאורית, כן. ושלום, בריאות. כך שאין פה צהריים טובים, בוקר טוב, זה לא משתמשים. קיה אורה.
נחמד, אין זמן, זה לא עניין של זמן.
עכשיו אבל פתאום שאמרת, זה נכון שהשפות הרשמיות בניו זילנד זה אנגלית, מאורית ושפת הסימנים, זאביק?
אנגלית ומאורית, בוא נאמר.
כן?
זה לגבי השפה הדבורה. לגבי השפה הכתובה זה אנגלית, כי לשפה המאורית לא היה כתב מעולם, אז הם החלו לכתוב במאה ה-18 באותיות אנגליות את השפה המאורית.
אבל המאורית דורשת שימור שם, נכון? זאת אומרת, זה לא...
זה לא כל כך.
לא?
לא כל כך. היא שפה דבורה. כלומר, 17% מהתושבים של ניו זילנד הם מאורים, על אף שאנחנו אומרים שאין אף מאורית טהור בניו זילנד, והן שפות מאוד דומות, השפות של כל המשולש הפולינזי הגדול. כך שזה לא שפות שנמצאות על סף הכחדה, כמו למשל השפות האבוריג'יניות באוסטרליה.
אוקיי, אז אני שאלתי...
הן מאוד קשורות, נגיד, לשפות של הוואי באמת וכדומה, אז
כן. נכון, המשולש הגדול הזה של פולינזיה הוא קודקוד אחד הוואי, קודקוד אחד ניו זילנד, וקודקוד אחד איי הפסחה.
אז שאלתי את רענן, לפני הפרסומות, שאלתי על המאורים שהגיעו לשם, ולמה הגיעו לשם, ואיך הגיעו לשם, אבל הם הגיעו בעקבות מה? בעקבות מלחמות, מגפות, אני שואל, אני תוהה.
אוקיי, אז כך, אנחנו, ההנחה היא שבמקומות מסוג זה, מדגם אקולוגי גיאוגרפי כזה, האוכלוסיות נעות בגלל שתי סיבות. אחת, דמוגרפיה. כלומר, חסר אוכל באזור מסוים, יש התרבות אוכלוסייה באזור מסוים, יש תנועת הגירה לאזור שכן. אבל הבעיה הגדולה והמרתקת היא, איך במרחב כזה של אלפי איים, אתה יודע ששם באיזשהו מקום יש איים. כאשר אנחנו מדברים על המאות ה-12, 13, 14, והאפשרות שלהם לדעת שיש שם אי היא מוגבלת. ואז צריך לנסות ולחתור בעזרת 60, 40, 30 חותרים על גבי הספינות הגדולות האלה שנקראות וואקה, סירות קנו גדולות, להגיע לאיזשהו מקום שיש שם אי, לבחון שאלת מפתח אחת זה האם יש מים מתוקים, ואם יש מים מתוקים אתה יכול לחזור ולהביא את בני המשפחה.
יפה, אז זה, זה, זה קורה באמת במאה ה-12, במאה ה-13, והם מגיעים ומוצאים ארץ בתולית לחלוטין.
אני אוהב לקרוא לה ארץ עוינת. קרה, מושלגת, מיוערת, מים עמוקים, קרים, אגמים וללא יונקים. מעולם לא היו בניו זילנד יונקים.
נכון, זה דרך אגב משהו שקשה לדמיין, אבל כנראה בתקופה שהמאורים הגיעו, חלק גדול מאוד מניו זילנד היה מיואר. מה שהיום כבר כמובן לא, אבל...
בסדר, האזורים החקלאיים היום היו מיוערים יותר, אני מסכים. אבל גם כל האי הדרומי היום, או רוב האי הדרומי הוא מיואר. אז לא היו יונקים. היו רק יותר בעלי כנף ללא כושר תעופה. פלייטלס. וביניהם גם עופות גדולים. כלומר, היות וחלק גדול מהייעור הוא ייעור סרק, כלומר, העצים שלא נותנים פרי שאנחנו יכולים לאכול אותו, אז יש קושי להתיישב. זו גם הסיבה שכמות האנשים, כמות המאורים שהתמקמו באזורים האלה הייתה בסך הכל לא גדולה.
ומה הם מצאו שם? זאת אומרת, איזה סוג של חברה הם הקימו שם?
יפה שתיקנת את עצמך, הם לא מצאו שם, הם יצרו. הם יצרו כי הם היו הראשונים. המקום הזה היה בלתי נושב קודם לכן.
אנחנו פשוט מדברים כל כך הרבה על המקומות ואיך הגיאוגרפיה משנה את האוכלוסייה, אז באה האוכלוסייה הזאת, מגיעה לשם, ואיך היא משתנה או משנה את עצמה לתוך הקרקע הזאת.
אוקיי, אז אנחנו קודם כל יודעים שהמבנה החברתי הוא של מין יישובי מיצד. או מצידיות, כלומר אנחנו קוראים להם פא במאורית, אוכלוסיות של מאות בודדות מקסימום או עשרות בודדות מינימום, של אוכלוסיות שחיים באזור סגור תחום, בדרך כלל באיזושהי גבעה מוגבעת, ומנצלים ניצול, יהיה עד כדי ניצול יתר של הצמחייה מסביב. אוקיי, כלומר, ניתן לדוג, ניתן לצוד עופות, בעיקר עופות שאין להם כושר תעופה כי לא היו להם מעולם טורפים, יש דייג, יש עבודה באבן, יש תכשיטים, אנחנו מכירים את זה, אבל יש יותר דברים מרתקים שאין, אוקיי? כמו למשל, אין פשטות, אין אלכוהול, אין כתב, אין מתכת.
אוקיי.
כלומר, בסביבה כזו שהיא סביבה כפרית, סמי-חקלאית, כי חקלאות בראשיתית או חקלאות פרימיטיבית כן הייתה, להבדיל משכננו האבוריג'ינים ששם לא הייתה, ולכן הם המשיכו להיות ציידים ולקטים עד הגעתו של האדם הלבן. אוקיי. וכלומר, חקלאות פרימינרית כן הייתה. כן,
ועוד איזה אדם לבן הגיע לאוסטרליה לראשונה, כן, זה בעיקר...
נכון.
בעיקר עבריינים, כן.
נכון. אז מה שמרתק יותר זה באמת מה לא היה, ובכל זאת התפתחה איזושהי חברה ואיזושהי תרבות שמסתמכת על קשרים חברתיים הדוקים מאוד בין הקבוצות, אוקיי, בין הקבוצה האתנית המרכזית או בין תת הקבוצות שהלכו והתפתחו באזורים שונים. ניתן למפות את האזורים האלה ואז לראות שחלק גדול מהם צמוד לים או צמוד לעמקי הנחלים ועמקי הנהרות. אוקיי, ורק אחרי הגעת האדם הלבן בשנה הסימבולית 1770, על אף שהיה אדם לבן שהגיע קודם לכן, אנחנו יכולים לראות אותם מתפשטים גם לאזורים אחרים ונתמאים בתוך האוכלוסייה המרכזית.
אתה מתייחס באמת לתקופה שבארצות הברית בעצם מוקמת או מבקשת, דורשת את העצמאות שלה, וגם כמובן צרפת תכף תתחיל במהפכה שלה, ודברים קורים. ותגיד, יש הגירה כל הזמן של מאורים, או שהייתה הגירה אחת גדולה, אנדאצית?
לא.
יש גלים.
יש מספר גלים של הגירות מאוריות, אוקיי? אנחנו צריכים לחבר את זה בעצם גם להגירות הפולינזיות, כי מקורותיהם של אי שם, האוכלוסיות הפולינזיות הן בכל זאת באזורים של יבשת, של מזרח יבשת אסיה, ותחנות שלהם אנחנו יכולים לראות גם בטיוואן וגם במקומות אחרים, כך שיהיו מספר גלים. עד כדי כך שבראשית המחקר עוד אותם חשבו ש... חלק מה האוכלוסיות האלה הן אוכלוסיות שהגיעו בתקופות מאוחרות יותר, ואולי הגיעו ממקורות שונים. היום זה ברור שזה מאותם מקורות, אבל לפעמים היו מאבקים בין המאוחרים יותר לבין המוקדמים יותר.
ברור, כמונו, אנחנו זה, עולים כמונו. חדשים, אלו מול הוותיקים.
הם גם מגיעים ממסורת בסוף, זאת אומרת, כן. יש שם תרבויות, באים הפולינזים, תרבויות של מאות שנים ואלפי שנים, הם באים עם איזה מבנה חברתי, עם דעת.
ואני בכוונה רגע קופץ הרבה שנים קדימה, אדם הלבן כבר נכנס, ויש בעצם, הופכת להיות חברה מעורבת שכזאת, זאת אומרת, החברה הלבנה לא מחקה את החברה המאורית, אני מניח שניסתה, אבל לא הצליחה למחוק, ונוצר כאן בן קיליים מיוחד שהוא היום ניו זילנד, עד היום.
אוקיי, אז ככה, קודם כל, לא היה ניסיון למחוק את האוכלוסיות המאוריות, להבדיל מאוסטרליה, ששם כן היה ניסיון למחוק את הילידים האבוריג'ינים, אבל אולי הסימבול המרתק ביותר של המפגש בין האדם הלבן שנקרא פקאה לבין המאורי, הוא החוזה המפורסם ביותר של 1840 שנקרא חוזה וייטינגי. זהו אותו חוזה שמנסה להגדיר מצד אחד את זכויות הקניין, ומצד שני את האוטונומיה השבטית של המאורים. בכניסה למוזיאון החשוב ביותר בניו זילנד, מוזיאון שנקרא מוזיאון טפאפה בוולינגטון הבירה, יש על גבי הקיר בגובה של כ-6 מטר מעל המבקר, יש בצד אחד ההסכם באנגלית ובצד שני ההסכם במאורית. ועד היום מלמדים בבתי הספר את העניין הזה, כי אי אפשר לתרגם למאורית מילים כמו ריבונות ומילים כמו גבולות ומילים שאנחנו משתמשים בהם עד עצם היום הזה, והבריטים המציאו אותם כי באמת הם היו הטובים ביותר בעולם בכל הנושא של משפט מדינתי ושל חוזים בין אוכלוסיות, כך שעד היום מלמדים את זה. ולפני שנה היה אירוע מכונן שבלילה פלשו לתוך המוזיאון הזה איזושהי קבוצה קטנה של אנרכיסטים וביקשו למחוק קטעים שלמים מתוך ההסכם הזה שמופיע שם על הקיר באנגלית ומולו גם במאורית. אוקיי? כך שההסכם הזה הוא נורא מפורסם, והוא החל פרק חדש במערכת היחסים הזו בין המאורים ובין הלבנים הבריטים, כי היו רבים מבין המאורים שהיו פרו-בריטים, והיו גם כאלה שהיו אנטי-בריטים. אוקיי? זה לא ש... כל המאורים היו אנטי הקולוניאל הבריטי, ועם הזמן באמת האוכלוסיות האלה הלכו והתערו זו בזו, כאשר יש לנו היום הרבה מאוד סמלים לאותה התיישבות שאנחנו קוראים לה התיישבות המעורבת בניו זילנד, או...
היא באמת מעורבת?
היא באמת מעורבת, כן.
לא, אני מתכוון, זה תא משפחתי מאורי ותא משפחתי לבן, או שזה באמת מעורב?
לא, אין... משפחה בניו זילנד שאין בה טיפת דם מאורי, ואין משפחה מאורית שאין בה טיפת דם לבן.
היא באמת מעורבת, זה גם הטיימינג אפרופו של הדברים שקרו, זה קולוניאליזם קודם כל מודרני, זה לא היה קורה כנראה ב-1500 או 1600.
אני מסכים.
ובטח עם הספרדים, ומה שאתה אמרת דווקא גורי, זה קורה בשלב שהעולם מתעסק בהמון המון הגדרות עצמאיות של עצמאות. זה ארצות הברית, זאת צרפת, זה המדינות הלטיניות.
ראשית הלאומיות המודרנית, זוהי התקופה הזו.
בדיוק. כל המדינות הלטיניות למשל מקבלות עצמאות בערך ב-1820.
כן, ארצות הברית,
בדיוק. אז זה מונח על הדבר הזה, תמיד, תמיד, תמיד יש איזה סיבות.
זאביק, אני מרגיש שזה באמת רק קצה הקרחון, ואנחנו רק אולי לסיום קצת על ההקה שאנחנו מכירים מהטקס, אני מכיר אותו מרוגבי, מכיר אותו בעוד כל מיני דברים.
אוקיי, אז התחלתי לומר איפה בעצם משולבת היום התרבות המאורית בתוך התרבות הלבנה.
בספורט?
קודם כל, באומנות.
כן.
שתיים, בפסטיבלים השונים, שבהם אנחנו כוללים גם את ההקה המפורסם, שהוא גם באירועים של רגבי, אבל גם באירועים שחוזר חייל שהיה עם בעלות הברית אישן בעיראק, ומביאים אותו בחזרה בארון ל... נמל התעופה של אוקלנד, והיחידה הצבאית שלו עורכת את אותו טקס של הקה, שהיה פעם טקס לגירוש האויבים שלך, אוקיי, או הרוחות, ועכשיו אתה פוגע פוגש את זה שם אל מול אותו ארון שמגיע מאיזשהו מקום כזה או אחר. כמובן במוזיקה אנחנו יכולים לראות את ההשפעה הזאת.
אני יודע, יש לנו עוד המון על מה לדבר, וזה חבל לי, אנחנו נמצא את הדרך לדבר שוב. זאביק רילסקי, מומחה בינתחומי לתרבויות אסיה והפסיפיק, ואנחנו בפעם הבאה שנתראה נבצע יחד את ההקה, בסדר? סגור.
תודה
רבה לך.
תודה לכם.
הטיול הבא עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
ואני מרגיש שזה מסוג המקומות שאנחנו לא מצליחים לחסות בשעה הזאת.
נכון, וזה מעולה, כי לרוב כשמדברים אנשים על ניו זילנד, אז היא כביכול חד-ממדית, כי היא טבע, 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 וכמו תמיד אתה מגלה שאין דבר כזה, זה הרבה יותר מורכב, והטבע זה טבע, ותמיד יש עוד מה לראות ועוד להסתכל ועוד ללמוד.
ונועם סגן כהן הוא מדריך טיולים וטייל ותיק ביעדים שונים ברחבי העולם, בוקר טוב. צהריים טובים.
שלום וברכה, שלום וברכה, שבת שלום.
אהלן נועם.
תשמע, אנחנו דיברנו על ההקה שיש ברוגבי, אבל יש עוד הרבה 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 מסביב בעניין ספורט בניו זילנד, וזה הפך להיות גם, אפשר להגיד, בירת הספורט האתגרי?
כן, בהחלט. ניו זילנד קרויה בהרבה מקומות הבירה העולמית של ההרפתקאות, אדוונצ'ר. בירת הספורט, ספורט האקסטרים, אפשר למנות רשימה ארוכה מאוד מאוד של סוגי ספורט, בהם מוכרים מכל מיני מקומות בעולם, ובהם כמה ששווה אולי להתעכב עליהם.
זה השילוב של הטבע עם הספורט? זה בגלל זה?
כן, תראה, אני חושב שגם העובדה שבאמת ניו זילנד מספקת גן שעשועים גדול ומדהים ביופיו, עם האלפים הדרומיים ועם הנופים של הקרחונים והנערות, והטבע המאוד מאוד ייחודי, שאני מקווה שנספיק להגיד גם עליו כמה מילים, אז זה המגרש המתאים לכל מיני סוגים של ספורט, ואולי יש כאלה שאומרים שהקיוויז, הניו זילנדים, הם אין להם דברים אחרים במה להתעסק, ככה מטריסים ואומרים, אז הם המציאו.
הפנאי שלהם מפותח מאוד.
הפנאי שלהם, אבל עכשיו, אפרופו, אם אנחנו בתיירות, אז יש פה גם איזושהי חשיבה, כי בניו זילנד יש טבע מופלא, כמו שנועה אמר, אבל הם באמת אחת המדינות הבדודות שמנסות מאוד להנגיש את הטבע כמעט לכל אחד. מי שרוצה להיות מאוד אקסטרימי, כמו קפיצות, בנג'י וכדומה, אבל גם מי שרוצה לרדת רגע מהחנייה וללכת לתצפית. והם רוצים למצות מהטבע את מגוון ההרגשות האולטימטיבי כמעט, שאתה יכול להוציא ממנו, וזה אחת הסיבות לזה, ויש להם זמן.
מה, הבנג'י הומצא שם?
בהמשך למה שרענן אומר, שלמרות הנגישות הרבה בהרבה מאוד מקומות, יש כמובן במקביל ולא סותר גם פארקים גדולים, שטחים עצומים, שהם מאוד מאוד מרוחקים, נידחים עם פחות תשתית או לגמרי בלי תשתית, ושם כמובן טבע נקי לחלוטין כדי לשמר את הטבע. הדוגמה הקלאסית זה כמובן אזור הדרום, האזור הדרום של האי הדרומי, עם פארק לאומי עצום שקוראים לו ארץ הפיורדים, וזה מקום שבאמת התיירות רק מלחכת את השוליים הצרים שלו ולא חודרת פנימה לתוך המרחבים הגדולים.
כי זה פראי ובלתי עביר?
כן, הם באמת עושים הכל. הם אומרים לך, יש לך עכשיו טבע, ועכשיו זה יתאים להכל. מי שרוצה לעשות טרקים עם תיק על הגב, באמת בקמפינג כמו פעם, ומי שרוצה עם האוטו, ומי שרוצה באקסטרים, ומי שרוצה במים, הכל, הכל. אנחנו נשחק.
אני חוזר רגע לבנג'י. הבנג'י הומצא שם?
הבנג'י לא הומצא כנראה בניו זילנד, הוא הומצא בוונואטו לפי רוב המקומות שרושמים על זה היסטוריה, אבל הבנג'י המסחרי הומצא בניו זילנד. הקפיצת בנג'י הראשונה שהייתה כמשהו ספורט מסחרי, כלומר אתה בא, קונה וקופץ, הייתה בגשר מאוד מפורסם באי הדרומי ליד קווינסטאון, שקוראים לו גשר קווראו, והקפיצה הזאת הייתה ב-1988, זה משהו לגמרי מודרני. מאז הבנג'י כמובן הפך לספורט מסחרי בהרבה מאוד מקומות בעולם, אבל ניו זילנד תמיד תישאר
מה הספורט? אתה פשוט צריך ליפול, אין לך, אתה לא צריך יכולות, אתה צריך יכולות.
אפשר להתווכח כמובן, אבל בוא נדבר על באמת עוד כל מיני סוגים של ספורט.
רגע, עשית נועם בנג'י?
ברור, אפילו פעמיים, והאמת, בכלל לא התכוונתי. באתי רק לראות, כמו רבים רבים רבים, ואז עשיתי.
אבל מה קרה בפעם השנייה?
פעם שנייה זה בגלל שקונים כרטיס כפול, ואז שואלים אותך, לפני שמורידים לך את הרצועות מהרגליים, אם תרצה את הקפיצה השנייה. כי בהרבה מקרים אנשים אומרים לא ומבטרים, כי האדרנלין בשמיים, ואני הסתכלתי עליו רגע, אמרתי לו, תן לי רגע דקה, ואז אחרי דקה אמרתי לו, טוב, אני כבר קשור, יאללה, פעם שנייה, והאמת, פעם שנייה שונה לגמרי, אתה כבר יודע לקראת מה אתה הולך.
בטח, אתה יודע לקראת.
אז אני עשיתי בקוסטה ריקה, העלו אותי עם החבל לגשר, ואמרו לי, הנה, הפעם השנייה שזה בחינם, ומיד באופן מוחלט אמרתי להם לא, בחיים לא, לעולם לא, זה לא יקרה שוב. ומאז זה לא קרה. אבל זו הייתה חוויה.
בואו נספר על עוד ספורט שהומצא בניו זילנד, ואפילו נכנס למילון אוקספורד בתור מילה בשפה האנגלית, והם אומרים זורבינג, או הפועל הוא to zorb, let's go zorbing. והכוונה היא לזוג קיווים שלפני 30 שנה בדיוק, פשוט המציאו ספורט חדש. הם בנו כדור גדול מאוד, קוטר של בערך 3 מטרים, מפלסטיק, שקוף, ובפנים יש עוד כדור או גליל כזה, שיש בינו לבין הכדור החיצוני אוויר.
ומתגלגלים מההר.
בדיוק.
אז גם זה בלי שליטה, מה זה ענפי ספורט האלה?
בלי שליטה. ורק בימה.
כן, ואנשים משלמים על זה הרבה כסף. נכנסים פנימה, לפעמים עם קצת מים, כדי שככה החיכוך יהיה מאוד נעים, ופשוט מגלגלים אותך מראש הגבעה, ואתה יכול רק לדמיין להיכנס למכונת כביסה, ולבלות שם איזה כמה דקות טובות.
יש כזה ספורט, באנגליה לדעתי יש מדרון מאוד מפורסם, שעושים את זה פשוט בלי הכדורים. זה מתגלגלים, או רצים, מדרדרים, זה פעם בשנה קורה. אני חושב שעל זה אפילו איזה דוקו שפעם ראיתי, אז רק האנגלים יכולים, אפרופו ספציפיות,
מגיעים למטה. הסופה של איברים.
לא, אבל כאילו רק בניו זילנד עכשיו יהיה את מישהו שישב ויחשוב על האירוע הזה.
זורבינג. אוקיי.
עכשיו תראה, בשנים האחרונות נכנס עוד דבר, קוראים לזה הידרו-אטק או שארק-אטק. זה כמו מין שילוב, המצאה כזאת, שילוב של אופנוע ים עם צוללת, כי זה למעשה אופנוע ים עם 2 מושבים, קדימה ואחורה, סגור, אטום למים, וזה אומר שיש לו מנוע מטורף עם תפניות מטורפות במים, וחלק מהזמן הוא נכנס לתוך המים, כלומר הוא צולל פנימה, ואז הוא גם מגיע חוץ על האוויר באופן ורטיקלי לחלוטין. כלומר הוא מגיע לאוויר ונופל כמה מטרים חזרה למים, ושוב, אנשים משלמים כסף כדי לעשות הידרו-אטק בקווינסטאון, בנהרות, בים, בכל מיני מקומות, כמובן ברוטורואה, בכל מיני מקומות, וזה הפך להיות להיט, פשוט להיט, יחד עם עוד הרבה מאוד מצניחה חופשית, דרך מסוקים שמורידים אותך בראש ההר עם אופניים, או ברגל, או קפיצות מהמגדל הגבוה ביותר באוקלנד, וכן הלאה וכן הלאה, המון המון אפשרויות.
זה באמת, ההגדרה היא באמת מעין פארק שעשועים של הטבע, עם המון המון כבוד לטבע, זאת אומרת, הם כן...
בהחלט.
נותנים המון מקום לטבע, זה לא, אבל זאת ההרגשה, זאת אומרת, אתה באמת יכול לעשות שם מקום.
אולי בגלל שהכל נורא מוזר שם, הרי זה ברמת המוזר, יחסית לכל העולם, זה ברמת המוזר, החיות, אז זה, כאילו הם רוצים להידמות למקום. אני עדיין מחפש את העניין הזה שהגיאוגרפיה מכתיבה את מי שאנחנו...
את הספציפיות הזאת.
כן, אנחנו נהיה כאלה פשוט, אנחנו נהיה כאלה, כמו כל, לא יודע, בעלי החיים המוזרים שם.
בואו נגיד כמה מילים על בעלי חיים מוזרים, כי בניו זילנד אפשר לדבר על זה כמובן הרבה מאוד זמן, אבל בואו נזכיר שבניו זילנד יש את הקיווי, שהיא הציפור הלאומי, ציפור מאוד מיוחדת, אפשר למצוא אותה רק שם, היא ציפור ייחודית בעולם, זה הציפור היחידה בעולם שיש לה שפם. ממש כמו יונק, וזו ציפור שמופיעה בספר השיאים של גינס. היא הציפור בעלת הביצה הגדולה ביותר בעולם, כמובן יחסית לגודלה. בערך 20% ממשקל של נקבה, זה ביצה שהיא מטילה אחר כך.
והיא לא תורמת הרבה להתרבות שלה, נכון? היא מטילה ביצה אחת לדעתי.
היא מטילה ביצה אחת, וההתרבות שלה הוא בכלל, המצב שלה האקולוגי הוא בעייתי.
לא אומרת אני במצוקה, בוא נביא עוד ילדים.
לא באמת, יש חיות שאני אומר, אתם מבינות למה נכחדתן?
כן, כאילו אנחנו מראים לכם את זה, אתם ממש, אתה השורד האחרון, ובוא תיתן כלום.
אז תראה, מדינה כזאת שבאמת שומרת על הטבע בצורה מאוד מאוד קפדנית, כמו שרנן אמר קודם, עדיין זה לא אומר שאין להם בעיות שמירת טבע, ויש בעלי חיים רבים שהולכים ונעלמים בניו זילנד, בעיקר בגלל מינים פולשים, בעיקר בגלל מינים של בעלי חיים שאנחנו הבאנו, האדם המודרני, הלבן, שהגיע לשם, והם גורמים להכחדה מאוד מאוד מסיבית של בעלי חיים. ואולי נזכיר עוד אחד אחרון, שהוא זוחל מאוד 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 מיוחד, שלא קיים בשום מקום בעולם, הוא לא נחש, הוא לא לטעה, הוא לא תנין, הוא לא צו. הוא זוחל אחר, קוראים לו טואטרה, ואחד הדברים המדהימים לגביו זה שהוא מאריך ימים. הוא חי המון המון שנים, אני ראיתי אחד ספציפי שקוראים לו...
כמו הצו?
הנרי? מה הוא?
כמו הצו?
לא, הוא בצורה...
לא, אני אומר, כמו הצו הוא מעריך חיים.
כמו הצו? לא. הנרי נולד ב-1897, וזה אומר שהוא כבר חגג 120, והקטע המדהים לגביו, שהמון המון שנים הרי מנסים להרבות אותם, כדי להחזיר אותם לטבע, והכניסו לו כל פעם נקבות למכלל, לכלוב הזה שהוא רחבת רביעה כזאת, וכל פעם היה שם קרבות וסילקו את הנקבות. ולפני הרבה שנים, כבר 20 שנה בערך, הוא חלה. והביאו וטרינר והסתבר שיש לו גידול ולקחו אותו לניתוח, הסירו את הגידול, החזירו אותו למכלאה ואז אמרו בוא ננסה עוד פעם. הכניסו לו צעירונת בת 80 והוא הזדווג איתה בשמחה ובססון, ובגיל 112 נולדו לו הרבה צאצאים והוא עד היום חי. הוא עכשיו ב-127.
זה כמו שאומרים על צ'רלי צ'פלין.
אנחנו לא באמת יודעים עד מתי הם חיים. אנחנו נצטרך לחכות עוד הרבה שנים שיהיה מדגם מייצג כדי לדעת כמה זמן הם יחיו.
אבל תגיד, אבל זה נכון, אני זוכר את זה, שאין נחשים ארסיים, אין בכלל בניו זילנד, נכון?
כן, אל תשכחו שמדובר בקווי רוחב מאוד דרומיים.
כן, אבל קרוב מאוד לאוסטרליה, תמיד אנשים מקשרים את זה ביחד, בגלל זה ציינתי את זה.
כן, אבל ניו זילנד עוד יותר דרומית, ולכן כמעט בכל השטח של ניו זילנד, זוחלים לא יכולים להתקיים, כי קר מאוד. התואטר הזה הוא זוחל עם היסטוריה של עשרות מיליוני שנים, ממש קוראים לו מאובן חי. גם השם הלטיני שלו.
קוראים לו דינוזאור בעצם, הוא בעצם איזה צאצא של דינוזאור.
כן, הוא שריד קדמון, נכון, בדיוק ככה.
בעברית קוראים לזה ספנודון.
ספנודון זה השם הלטיני בעצם, בהרבה מקומות, פשוט כתוב ספנודון כי אין לו שם אחר. אני השתמשתי בשם המאורי, שקוראים לו טואטרה, ולצערנו הגדול הוא נכחד ואיננו, בשני האיים הגדולים של ניו זילנד, אבל מצאו כמה כאלה באיים קטנים קטנים סמוכים, והיום עושים הרבה מאמצים לגדל אותם, אבל עדיין לא מדברים על החזרה לטבע, כי אותם מינים פולשים, שתרמו לכך שהוא ייעלם, אז הם עדיין שם. כל עוד לא יטפלו בבעיה, אז לא נחזיר אותו לטבע.
נועם, אנחנו מחזירים אותך לטבע.
תודה רבה.
נועם סגן כהן, מדריך טיולים וטייל ותיק בידים שונים ברחבי העולם. תודה רבה רבה לך.
תודה רבה לכם.
בקיצור...
כן, הגענו לזה.
לא, אבל עכשיו איך אתה מבין שאתה... תראה את האייטמים שהיו בתוכנית הזאת, אתה מבין כמה המדינה הזאת, ההגדרה הספציפית היא באמת מאוד מדויקת, כי אתה בסוף על מה דיברת פה? על ספורט מוזר, על בעלי חיים... מוזרים ונכחדים, על... זאת המדינה, וטבע כמובן מטורף.
נו, אבל בכל זאת אנחנו צריכים לעשות את הדבר הזה, אין מה לעשות.
לא, הכל טוב.
לתמצאת רגע. מתי, כמו שאמרת, הרי יש ארבע עונות ביום.
נכון, אבל המתי הקלאסי הוא, קודם כל זה מדרום לקו המשווה, אז הכל הפוך מאיתנו, אז הקיץ שלהם הוא פחות או יותר מדצמבר עד מרץ, וזה ה-C ו... המקום, הזמן הכי נוח, אבל אפשר גם בעונות המעבר. היום בטח, כשהכדור ככה מתחמם, אז אפשר תכלס לטייל כבר מאוקטובר, אפילו עד
אמרתי לך, התחממות הגלובלית זה גם טוב.
זה טוב, זה טוב. בגדול זה טוב, זה יעשה טוב. לגמרי. מה כבר יכול לקרות?
בדיוק. מנת רחוב? בכלל עוד דיברנו קולינריה.
אז קודם כל, זה ממש נושא, כי יש את הקולינריה הבריטית, ויש קולינריה ניו זילנדית, לגמרי מודרנית היום שלוקחת...
אני מדמיין דגים יותר, לא יודע.
מלא, 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 אבל גם אפרופו הקומבינציה בין המאורים, אבל אם הייתי מנסה משהו שהוא באמת ניו זילנדי, זה דווקא משהו שקשור למאורים, זה נקרא הנגי, זה כמו בכל תרבות קדומה בעולם שמבשלים בתוך האדמה, כי יוצאים לצוד או לעבוד או לא משנה מה, אז ככה זה שם, קומבינציה של דגים ובשר.
ובישול ארוך.
בישול ארוך במין עלים כאלה שעוטפים ואוגרים את הלחות, עם טעם מאוד מאושן ומאוד חזק. דרך אגב, העניין הזה שיש דברים דומים בקווי רוחב דומים, זה מדהים, כי גם בפטגוניה יש את זה בצ'ילה, זה נקרא קורנטו, מאוד דומה, מאוד מזכיר את זה, וגם קומבינציות של הים ושל הבשר, מאוד טעים, מאוד כבד, זה בעצם הצ'ונט המקומי שלהם.
שלא נאמר פויקה. אוקיי, חוויה מיוחדת, חוץ מלהתגלגל מהר בתוך כדור.
אז אני הייתי הולך לכיוון של באמת לנסות למצוא יום של טבע נקי, בלי, יש איזו רדיפה אחרי אטרקציות במובן הזה של ניו זילנד, לא רק אטרקציות כמו בנג'י, אלא זה המון שיוטים וקייקים, ודווקא הטרק שהוא באמת המסודר. אז אני דווקא כן הייתי מציע לאנשים לנסות לתפוס לעצמם איזה יום, אפילו בלישון באיזה כפר קטן ניו זילנדי או באיזה חווה מקומית, וללכת לשוטט ברגל ולהיות איתם רגע איזה, באמת איזה, עם הקיוס.
אתה מציע את החוויה האנתרופולוגית.
כן, אבל עם הטבע, עם הטבע של השקט שלהם, כי הם גם לא כל היום בפיורדלנד ובאטרקציות, ויש בזה משהו, ואז גם אני חושב שאתה כן מבין יותר את הספציפיות ולשתות את היין שלהם, ואתה מבין אותם קצת יותר. ותקשר איתם קצת יותר.
ועל השאלה על מה אפשר לוותר, כבר ענית, וזה על פיל ג'קסון, ונכון?
לא, אם אתם על הדרך הזה, על הכיפק, לא הייתי נוער. זה המאמן של שיקגו בולס.
לא, כי זה המאמן של שיקגו בולס. מי זה? פיטר ג'קסון.
פיטר ג'קסון.
פיטר ג'קסון, סליחה.
אפשר, וכמובן אם ליד אז בכיף, ובטח ובטח מי שמעריץ את הספרים ואת הסרטים, אז כן, אבל לא בשביל זה הייתי נוסע לניו זילנד.
ברור.
הייתי נוסע לניו זילנד גם רואה לדברים אחרים.
ברור, ברור, ברור. רענן בן בסט, אני מחכה ליד הבא. כל שבוע אני מחכה ליד הבא. כיף גדול, תודה רבה לך.
תודה.
שבת שלום. כמלין אבייב פה על הסאונד, וזיו המויאל, גם עורך וגם מפיק אותנו, ועושה את זה נהדר. ותודה רבה לטל אלפקס על הדיגיטל, ותודה רבה לכם שהזנתם.